אז בגיל 23 הגעת לפרינסטון, ונפגשת עם איזה סטודנטית יהודיה שקראו לה היידי.
לא קראו לה היידי, אבל בספר קוראים לה היידי.
חידוש מרענן. ואותה אחת ניסתה לגרום לך להיות נאור יותר, ללמוד את הלקחים הנכונים מהשואה. מה היו הלקחים הלא נכונים שאתה האמנת בהם, ומה היו הלקחים הכן נכונים מהשואה שהיידי רצתה שתאמין בהם?
אני לא למדתי מהשואה, אבל גדלתי בתוך ניצולי שואה, והיה ברור ומובן מאליו שיהודים צריכים לדאוג אחד לשני, להיות נמנים אחד לשני ולעם ישראל. ולרגע לא חשבתי שיש אפשרות אחרת. והיא אמרה לי, איך אתה יכול להיות כזה אתנוצנטרי? הרי אנחנו צריכים ללמוד מהשואה שאתנוצנטריות מביאה לשואה.
כלומר, ההתרכזות בלאום עצמו.
כן, ולכן אנחנו צריכים להיות אוניברסליסטים, בעצם לוותר על הזהות הלאומית, הפרובינציאלית הזאת, והשוביניסטית הזאת, ובעצם להתייחס לכל בן אדם כבן אדם.
ואתה בספר בעצם כותב שאותה היידי מייצגת איזה תפיסת עולם. תפיסת עולם אפשר לקרוא לה פרוגרסיבית או ליברלית דור א'?
אני מעדיף להשתמש בביטוי פרוגרסיבי, כי המילה ליברלית יש לה משמעויות שונות באירופה, בארצות הברית, לפני 20 שנה והיום וכן הלאה. אז בוא נקרא לזה פרוגרסיבית.
אוקיי, אז במה הם מאמינים?
אתה רוצה שאני אתן סקירה עכשיו על ה...
ככה, פחות או יותר. לא, כי בסופו של דבר אני חושב ש...
רק שנייה. סתם אני צריך לדעת. כמה אנשים כאן קראו את הספר? כמה לא קראו את הספר?
אוקיי. כמו שחשבנו.
נמנעים? אוקיי.
הכתבה לא נחשבת.
לא, זה...
כמה הזינו לפרק הראשון? הפרק שלפני שנתיים, שהקפצתי לפני שלושה ימים.
אוקיי, אז אנחנו צריכים להניח שאנשים לא קראו את הספר.
כן.
אוקיי.
ואף על פי כן להיות מעניינים.
וואלה, אוקיי.
יאללה, אז במה הם מאמינים? במה הייתי מאמינה?
עזוב, אני לא רוצה לתת סקירה כאן על חשיבה פרוגרסיבית. אנשים יודעים. שמאל, בסדר, סגור.
אוקיי, אז בדרך כלל, היידי הייתה באה ומתארת את המדינות הציבורית שבה היא מאמינה, על פי פילוסוף פוליטי שנקרא ג'ון רולס, שהוא אחד הפילוסופים החשובים במאה ה-20, והוא מתאר שבעצם כל מדיניות צריכה להיבחן דרך איזשהו מסך של בערות. זאת אומרת, להניח שאני לא יודע אם אני יהודי, או שחור, או אישה, או אני, או חכם, וככה ברגע שאני מתאר את המצב באופן הזה, על פי מאחור מסך הבערות, אז בעצם אני יכול לבוא ולעצב מדיניות ציבורית שהיא הוגנת.
כן.
מה הקשל בטיעון הזה?
וואלה, חשבתי שאני אלך מהקל אל הכבד. אתה ישר לרולס. אוקיי, בסדר. אז אני הרצאה קצרה על הפילוסופיה של ג'ון רולס. בסדר? מוכנים? כן. וואלה, אוקיי. אז ככה. רולס היה פילוסוף פוליטי בהרווארד, נפטר לפני בערך 30 שנה, משהו כזה. היה פעיל בשנות 60, 70, 80 כאלה, וכתב ספר ענק כזה, פחות או יותר הצדקה של הגישה הפרוגרסיבית. בגדול זה היה חשיבה כזאת, thought experiment, שהוא אומר ככה, אילו כולנו היינו, אני יודע, כלומר, צריכים להקים חברה מאפס, אוקיי? מאפס. וכולנו רציונליים, בסדר? אבל יש נקודה אחת שהיא קריטית, אוקיי? וזה שאנחנו מאחורי מסך הבערות, כלומר, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו עשירים או עניים, אם אנחנו יהודים או נוצרים או... בסדר? אוקיי? לא יודעים שום דבר על עצמנו, כלום, אוקיי? עכשיו, אוקיי, מה היו הכללים שכולנו היינו מסכימים שאלה הכללים שהחברה צריכה להתנהל על פיהן? אוקיי? זה הניסוי, והוא הגיע לשתי מסקנות. מסקנה אחת היא שהיינו מקדמים באופן אקטיבי את השוויון. יש לו, זה הרבה יותר מסובך מזה, יש לו איזה כלל בשם מקסימין, אנחנו נרצה למקסם את החלק שיש לבן אדם העני ביותר בחברה, אבל בוא נקרא לזה בקיצור שוויון, צריכים לקדם שוויון. והדבר השני הוא שאנחנו צריכים להיות ניטרליים לגבי ערכים מוסריים. מדוע? מכיוון שכל אחד לא יודע אם הוא יהודי או נוצרי, אם הוא כזה או אחר, אז לכן כולנו היינו מסכימים שצריכים להיות ניטרליים, מכיוון שכל פילוסופיה שהיה אפשר לקדם, אולי זה לא אני, אולי אני ההפך מזה, אוקיי? עכשיו שימו לב שזה פחות או יותר בדיוק הגישה הפרוגרסיבית, דהיינו שהמדינה צריכה לקדם את השוויון הכלכלי, אבל המדינה צריכה למשוך את ידה מערכים. אוקיי? זה בדיוק ביקשת לפני כן מה הפילוסופיה הפרוגרסיבית, אז הנה במשפט. אוקיי?
זאת אומרת, המדינה לא אמורה לתמוך בהקמתם של בתי כנסת, או באיטליה תמונה של בר רפאלי באלון, אבל היא כן אמורה לתת קצבאות.
כן. עכשיו,
מה הבעיה בזה?
לא, אין לי, רק שנייה, אני, בואו לא ניכנס לפילוסופיה האישית שלי, כרגע אתה שאלת אותי על רולס ומה הכשל, אוקיי?
כן.
אז מה הכשל בניסוי של רולס, אוקיי? יש כשל אחד, אוקיי? דהיינו, מי זה הבן אדם, אוקיי, שלא יודע אם הוא עני או עשיר, יהודי או נוצרי או מוסלמי או אתאיסט, או הוא בא מהודו או מדרום אמריקה או מלונג איילנד, אוקיי? הוא לא יודע שום דבר על עצמו, ועכשיו הוא אמור להחליט מה הכללים שעל פיהם יתנהל החברה. איך בן אדם כזה אמור להחליט בכלל? הרי בן אדם חסר זהות לחלוטין, אין לו שום הדפות, הוא לא יכול להגיד אני בעד זה או נגד זה, כי אין לו כלום, נכון? אנחנו קילפנו אותו כמו בצל, עד שאם מקלפים, מה נשאר בסוף? אוויר. האוויר הזה לא יכול להדיף לא את זה ולא את זה. אוקיי? אז השאלה היא, אם כן, מדוע לרולס יש היגיון בניסוי הזה? איך אפשר לדבר על ההדפות של הבן אדם הזה? אוקיי? התשובה היא שבבסיס של החשיבה הקוסמופוליטית הפרוגרסיבית החדשה, יש את היחיד שהוא צריך לדאוג לערכים של עצמו, ויש את המדינה שאמורה לדאוג לשוויון כלכלי. אוקיי? אין שום דבר באמצע. אוקיי? זה לא שיש איזה, יש קהילה, יש בתי כנסת, יש כנסיות, יש משהו שיושב בין היחיד לבין המדינה.
כלומר, חברה אזרחית.
החברה האזרחית, בדיוק. אין את זה. עכשיו, לכן הימין לא מקבל את היסוד של הניסוי הזה, מכיוון שכל הניסוי הזה מבוסס על כך שכל החברה האזרחית לא כל כך חשובה, אוקיי? זה משהו משני. מה שבאמת קיים תמיד, זה היחיד והמדינה. כל מה שבאמצע, אוקיי? הימין כמובן זה הפוך, הימין מוצא את האנשים שהם שמרנים, מוצאים את הזהות שלהם בדיוק בחברה האזרחית, בדיוק בקהילות שלהם.
ותדמות של היידי, שמתבססת על הפילוסופיה הפוליטית של רולס, אתה מנגיד אל מול איזה דמות מופת, איזה שימן אחד, שהוא כן. חסיד גור, ניצול שואה, שאומנם הוא כבר לא שם שטריימל, אבל אתה...
ספודק. גם שטריימל הוא לא שם.
הוא אבל... לא שם שום דבר.
נכון,
אבל... אבל כן. אתה הופך את הספודיק הזה לאיזה משהו קדוש בצורה שבכתבי החסידות לא העצימו את החשיבות שלו כל כך, ואתה עושה את זה על פי תורת המשחקים על ידי איזה משהו שנקרא איתותים. מה זה איתותים?
כן, יופי. אוקיי, אז איתותים זה מושג שכל אחד צריך להבין, מכיוון שזה מסביר המון המון דברים שאנחנו מכירים מחיי יום יום, אוקיי? כדאי להבין את כל התורה של איתותים. תורה של איתותים זה במקור זה בא מאיזה מאמר של כלכלן בשם ספנס, ששאל את השאלה מדוע אנשים הולכים לאוניברסיטה, מה לומדים שם שכל כך חשוב. בסדר, אז מי שהולך ולומד רפואה אז מן הסתם הוא לומד משהו שם, אבל מי שלומד אנתרופולוגיה אז מה היתרון בזה, אם הוא בסוף לא יהיה אנתרופולוג הוא יהיה פקיד במשרד הפנים, אז מה בדיוק זה הוסיף לו, אוקיי? אז הוא אומר בסופו של דבר זה ככה, מכיוון שבארצות הברית אסור למעסיק לתת למתראיין מבחן IQ, אוקיי? אז הוא לא יכול לעשות את זה. אז מה הוא יכול לעשות? מה שהוא יכול לעשות זה לראות בקורות חיים שלו שהוא למד באוניברסיטה. אם הוא למד באוניברסיטה אז מן הסתם הוא לפחות יכול לעבוד קשה במשך כמה שנים, הוא יכול לעבור בחינות בנושאים מסוימים.
כלומר, הוא הוכיח שהוא כבר עשה את זה. זאת אומרת, הוא אדם שיש לו התמדה, יש לו רצינות.
אז בקיצור, זה לא שיש איזה משהו מהותי בתואר הזה, שרלוונטי למה שהוא יעשה. אבל זה איתות. הוא הוכיח, הרי כל הבעיה ברעיון למשל, כל העניין הוא, שהמתראיין יודע אם הוא עצלן, או הוא לא עצלן, נכון? הוא יודע, אבל מי שמראיין אותו לא יודע, נכון? אז יש מידע לא סימטרי כאן, אחד יודע משהו שהצד השני לא יודע. אז עכשיו כדי להתגבר על האסימטריה במידע, אז אפשר לשלוח את האיתותים האלה, אבל בסדר, זה החלק המשמם, אוקיי? אני התחלתי מההיסטוריה.
אבל יש פה איזה קשר לקוגל.
בדיוק, זה מגיע, עכשיו אנחנו נגיע לספודיק, בדיוק. אז עכשיו בוא נשאל את עצמנו מה התועלת בספודיק, נכון? מה התועלת? הרי זה יקר וזה חם, ומי שמסתובב בברודווי בספודיק קצת נראה מוזר, נכון? אז מה התועלת שבזה, אוקיי? התשובה היא כזאת.
שנייה, דרגע, אתה מניח שאם חברה כלשהי נוקטת באיזשהו מנהג, אז יש לזה איזה תועלת. נכון?
כן, כן, אבל יכול להיות שיש איזה מנהג חדש מקרוב בא, שאולי אין, זה לא באמת מנהג.
כלומר, מנהג של מאות שנים?
מנהג שהשתרש, שרד, מכיוון שכמו שהייק אומר, אוקיי? כל מנהג שהשתרש, בסופו של דבר, שרד, כי יש סיבה. משחק תפקיד. מה התפקיד אנחנו לא תמיד יודעים.
ועכשיו אתה עושה ניתוח של תורת המשחקים.
כן, אבל כן, אני למה להפחיד אנשים? אני, הקטע הזה, יש בסוף פרק, אני לא זוכר מה, פרק 2-3, משהו כזה, אני נכנס לתורת המשחקים, נכון? לדילמת האסיר הרב פעמים. נדמה לי שזה התפקיד של זה בספר, זה כמו מסכת עירובין למי שלומד דף יומי, נכון? זה בקיצור, הלא רציניים נופלים שם, אוקיי? אז
הוא גילה לכם את הסוד, אתם יכולים לקפוץ לפרק 3. הוא הרבה יותר קל.
גם.
שרק הרציניים ישרדו את הספר.
עכשיו, מה הסיפור? הבעיה היא שחברה, חברה מלוכדת, אוקיי? בואו ניקח חברה של חסידי גור, אוקיי? עכשיו, יש כולל שבת, יש שולם זוכר, ויש קידש, ויש חסן כמעט כל יום, אוקיי? וטרמפיסט יכול להגיע לשם, נכון? ולחיות לא רע, גם אם אין לו שום כוונה להישאר שם, הוא בא לא בשביל הרבי, ולא בשביל הבסמדריש, ולא בשביל שום דבר אחר, הוא בא בשביל הקיגל, אוקיי? עכשיו, מה עושים עם הבן אדם הזה? איך אפשר לסנן אנשים כאלה? התשובה היא קל מאוד לסנן אותם, אם כדי לאכול את הקיגל הזה, הם צריכים גם לחבוש ספודיק באמצע הקיץ בבני ברק, נכון? בקיצור, כל העניין של איתות זה שהוא יקר. לאו דווקא יקר מובן כספי, אבל יקר מבחינת מה אני צריך לוותר על משהו, זה הזמן שלי או מאמץ שלי או הכסף שלי, נכון? אז זה כל העניין של עכשיו, אתה רוצה לשאול משהו?
לא, אתה יכול להמשיך?
מישהו רוצה לצעוק משהו? אוקיי.
הגעה שלנו לכאן זה איתות.
כן, אוקיי, אז אני אמשיך לדבר.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
לא, הם כן, הם כן. נגיע לזה בהמשך.
נגיע. בסדר. אוקיי.
לא, יש להם את היתותים שלהם. אין חברה בלי היתות, אבל נדבר על זה.
אוקיי. עכשיו, הדבר הזה של היתות כדי לסנן טרמפיסטים, זה לא רק איזה סיפור חרדי או משהו כזה, שאף אחד לא יחשוב שזה העניין. בואו נסתכל על
היידי?
לא על היידי, בוא נלך עוד יותר רחוק, אוקיי? לכנופיות רחוב, בסדר? מה זה הקטע הזה של פירסינג וקקויים? מישהו יכול להסביר פירסינג וקקויים? זה נראה לי בערך הדבר...
יש פה גברת יוזביץ' רוצה להגיד.
כן.
אני מאוד אוהבת את ההסבר של פירסינג וקקויים, בעיקר קקויים, יותר מפירסינג.
נכון, צודקת. יפה. כן, זה לנצח.
זה אומר, אני לעולם לא יהיה נורמל.
נכון, בדיוק. תודה שהיית לי. כל הקטע הזה, אוקיי, יש סוג של איתות שנקרא שריפת קשרים. שריפת קשרים, אוקיי, זה איתות מאוד חזק. זה אומר, חבר'ה בכנופיה שלי, אני לא הולך להתברגן עליכם, בסדר? אני לא יכול להתברגן. למה? כי יש לי קקוע על המצח, נכון? אז ככה זה איתות סופר חזק, אוקיי? עכשיו, יש כל מיני איתותים של שריפת קשרים בדרך שהם לא עד כדי כך, נכון? פירסינג למשל, דוגמה יפה. גוזמבות, אוקיי? בסדר? יש, כל זה אלה איתותים, אוקיי? סליחה חבר'ה, אוקיי? אוקיי. כל הדברים האלה איתותים, אני לא בורגני, אני לא אהיה בורגני, אוקיי? הבעיה היא, כמו שאת אמרת, בצדק, גוזמבות לוקח בדיוק שנייה, אוקיי? לגזוז.
אבל מראה שאתה...
המפייניקים הוכיחו את זה.
אבל מראה שאתה רציני במשך הרבה זמן. זאת אומרת, הרבה זמן אתה רציני בדת בשביל לצבור גוזמבות. זאת אומרת, once יש לך את זה, אז גם אם אתה יכול לצאת מהר, עדיין אתה מראה שאתה רציני בזה כבר הרבה זמן.
כן, בסדר, נכון. אוקיי. סימנים, יפה, כן. וזה לא הסימן היחיד, יש עוד והמבין יבין. עכשיו, אוקיי. עכשיו, מה שקורה עם האיתותים, זה הדבר המעניין, אוקיי? יש אינפלציה באיתותים, אוקיי? מדוע יש אינפלציה? כי מה שקורה, איתות עובד רק אם זה יקר, נכון? מה הוכחתי אם נכון?
נגיד אם אכלת כשר במאה ה-19
בדיוק
באירופה.
בוא ניקח את כל העניין של כשרות, נכון? כל הסיפור הזה, פעם אנשים אכלו כשר, בסדר? זה היה ממש מסירות נפש לאכול כשר, נכון? ממש מסירות נפש. אז מה קרה? אז אני מדבר על למשל ארצות הברית בשנות ה-60, אוקיי? בכל מקום אחר זה קצת אחרת. אז שם היה בשר כשר, אבל פתאום בשר כשר נהיה זול ושכיח מאוד. היה במנהטן, היה אפשר בכל
מקולת אפילו לא כשרה.
כן, היה אפשר לקנות. אז זה לא עובד כאיתות, נכון? אז מה עושים כאשר יש זילות באיתותים? חומרס, נכון, בדיוק. אז יש חלק, ואם חלק כבר זול מדי אז יש שחיטה חסידית, ואם זה זול מדי, בסדר, יש תמיד.
הנה, אז הצ'ונט הרב רובין, שזה הכשרות הכי יקרה, נכון לעכשיו, ועוד 100 שנה יצחקו עלינו.
אז בדיוק, אז יש לך את ההכשרים שהשד יודע מדוע פלוני יותר אמין מאלמוני. בסדר, זה חלק מהמשחק, אוקיי, זה. טוב.
והיידי משחקת את המשחק הזה בצורה קצת שונה, גם דרך מאכלים. זאת אומרת, היא לא מכניסה כל דבר לפה, למרות שהיידי היא יהודיה, אבל נוצרים שמאלנים בארצות הברית, לא אוכלים כל דבר. הם לא היו אוכלים את הצ'ון שאנחנו הכנו, אפילו שנוצרים יכולים לאכול כל דבר בעולם. הם היו אוכלים רק מזון שגודל במרחק עד 100 קילומטר, ושלא טס, ושהוא טבעוני, ושהוא כל מיני דברים בסגנון הזה.
אין חברה ללא איתותים.
למה?
מה?
למה?
מהסיבה שאני הסברתי, כל חברה, אנשים צריכים לאותת אחד לשני, שהם בפנים, שהם חלק מהזה, שהם לא, הם בסדר, הם לא שטולים, אוקיי? הם לא, בסדר.
יש להיידי ביקורת מאוד קשה כנגד שימן, וגם כנגדך, זאת אומרת, היא פגשה אותך בפרינסטון, ואמרה לך, תשמע, אתה לא בסדר. ודווקא אנחנו, השמאלנים, אלה שדואגים לסביבה, דואגים לעניים, דואגים לכל מה שחשוב, לכל החלשים, דווקא אנחנו אנשים היותר מוסריים. למה לפי דעתך, היידי פחות מוסרית משימן בטווח הארוך?
אני לא אומר שהיידי פחות מוסרית, אני חושב שזה ניסוח לא מדויק. קודם כל אני חייב לומר שלא נוח לי להמציא דמות ואז ללכלך עליה, אוקיי? זה נראה לי קל מדי, נכון? בסדר, אתה שואל אותי מדוע היידי לא בסדר, כי אני המצאתי אותה לא בסדר, אוקיי? עכשיו, אבל בכל זאת, אם שאלת.
מדוע לטווח הארוך היא לא תשרוד? אוקיי, שאלה יותר מדויקת.
כן, אז אני בספר בעצם מחלק את זה יש שלושה הבדלים בסיסיים בין שימן להיידי, אוקיי? וכל אחד מהם, אני אומר, הדרך של שימן היא הדרך של כל חברה ותיקה בעולם, אוקיי? ומה ההבדלים? אני כבר אסכם אותם בקיצור, אתה יכול לקטוע אותי באמצע אם אני מעריך יותר מדי. קודם כל, עולם המוסר של שימן יותר רחב מעולם המוסרי של היידי.
למה הכוונה?
אוקיי, אצל שימן יש, אפשר לחלק את זה לחמישה, לשישה, לעשרה, אבל בואו נחלק את זה בצורה גסה לשלוש משפחות של נורמות, אוקיי? אחת זה הוגנות, בסדר? זה משותף לשימן ולהיידי. הוגנות זה פשוט לא להרביץ לאנשים, לא לגנוב, להיות נחמד, דברים כאלה.
אז זה כולם מסכימים.
מה שנקרא בין אדם לחברו, בקיצור, אוקיי? עכשיו, בנוסף לזה, יש אצל שימן גם נאמנות. נאמנות למשפחה, נאמנות לקהילה, נאמנות לאומה, אוקיי? נאמנות לכל מה שקדוש לעם ישראל.
נגיד שאם הוא יראה שני אנשים שנפצעו בתאונת דרכים, אז הוא ייגש קודם כל להציל את היהודי, ורק אז את הגוי.
אוקיי, בסדר. הנה הכותרת בעיתון הארץ. עכשיו, תודה רבה. אוקיי, אז אתה אמרת, לא אני אמרתי.
אמרת נכון, אבל נכון?
אני אומר את זה במילים שלי, בסדר? אוקיי, עכשיו, שימן הוא נאמן לעם היהודי. בסדר? הוא דואג לעם היהודי בדרך שהוא לא דואג לאנשים שאינם במשפחה שלו.
לפי דעתי זה צודק, אם אני רואה את אח שלי חלילה פצוע ומישהו זר, אני אעזור לאח שלי.
שימן רואה כל יהודי כאח שלו, זה הכל, בסדר?
זה פשוט.
אוקיי, אין טעם לספק כותרות, אוקיי? עכשיו, אוקיי, אז זה לגבי נאמנות. ובנוסף לזה, יש עוד עניין, אצל שימן יש נורמות של איפוק. יש דברים שהוא לא אוכל, יש דברים שהוא לא לובש, יש אנשים שהוא לא שוכב איתם, אוקיי? אוקיי? עכשיו, יש פשוט דברים שהוא לא יעשה, זה מותר האדם מן הבהמה, אוקיי? זה הדברים שהוא לא, הוא פשוט לא הולך אחרי היצר שלו. עכשיו, תגיד לי, נו, דג סנפיר וקסקסת, איכשהו זה יותר בסדר מאשר דג בלי סנפיר וקסקסת, אוקיי? התשובה היא שאינני מתיימר להבין בדיוק מדוע המגבלות האלה ולא האלה, וזה לא חשוב. מה שחשוב שאצל שימן איפוק זה ערך, זה לא ערך כמו דיאטה, אוקיי? גם היידי עושה דיאטה, בסדר? זה לא אותו דבר. אצל שימן הוא מבין, אני לא עושה מה שבא לי. יש כללים, ואני חי לפי הכללים האלה. זה דבר אחד. אז העולם המוסרי של שמן יותר רחב.
זאת אומרת, בעוד היידי מדברת, היידי מדברת רק על נאמנות, סליחה, רק על הוגנות.
רק על הוגנות.
או לא לפגוע במישהו, לא לגנוב, לא להרביץ.
נכון.
ושימן מדבר, או חשוב לו עוד דברים, כמו נאמנות ואיפוק. וכל הפילוסופיה הזאת באה מתבססת על מחקר של ג'ונתן הייט.
נכון.
וג'ונתן הייט בעצם נותן סיפורים לאנשים, ואומר להם, אוקיי, נגיד שעכשיו יש איזושהי סטודנטית לרפואה, והפרופסור שלה אומר לה, טוב, סיימנו לנתח את הגופה הזאת להיום, אפשר לקחת אותה למשרפה שנמצאת במרתף של הבית חולים. אבל מה לעשות, את הסטודנטית אחרי יום עבודה מאוד ארוך, היא רעבה. אז יש פה אחלה בשר. אז האם היא אוכלת אותה או לא, את הגופה? וכשהייט שואל את הסטודנטים, האם אפשר לאכול את הגופה הזאת, אז סטודנטים ימנים אומרים, מה פתאום, זה דבר שלא יעשה, זה אפילו מעיד על איזשהו פגם מוסרי בשואל, שהוא לא מבין שזה בעיה, ואיך עונים סטודנטים שמאלנים?
עונים אותו דבר.
אבל איך הם מצדיקים את זה?
זה הקטע. כשהוא שואל סטודנטים, הוא שואל שמרנים, לא משנה, כולם אומרים פיכסה, אוקיי? ואז הוא שואל, מדוע? מה לא בסדר פה? אז השמנים, או בעצם רוב העולם, אוקיי? רוב העולם, באמת, רוב העולם חיים עדיין בחברות שמרניות, עם ערכים ישנים, אומרים, זה לא בסדר, כי זה לא בסדר, בזה זה נגמר העניין. אבל היידי צריכה להסביר מדוע זה לא בסדר. וכדי לעשות את זה, היא צריכה להגיע להוגנות. זה מזיק במישהו, זה פוגע במישהו.
באוטונומיה של הגופה.
אז הוא שואל, נו, במי זה פוגע? אז אומרים, בסדר, כי היא לא מבינה שהיא תהיה חולה מזה. אז אומר, לא, בואו, מכיוון שהייט אומר, מכיוון שאני המצאתי את הסיפור, אז אני יכול גם להמציא אוקימתות, נכון? אז הוא אומר, בואו נניח, שמדובר בגופה שכבר נבדק על ידי משרד הבריאות, אין מה לפחד, הכל בסדר. אז היא אומרת, כן, אבל זה שתרם את הגופה, הוא התכוון שילמדו ולא שיוכלו. אז הוא אומר, לא. אני מסביר, עובדה היא, בסיפור שלי, שהוא חתם שזה בסדר גמור, שיוכלו, שיעשו מה שבא להם, לא אכפת. וכן הלאה וכן הלאה, נכון? עד שבסופו של דבר, אוקיי, היידי תקועה, נכון? כי היא יודעת באינסטינקטים שלה שזה לא בסדר, אבל מכיוון שנסתתמו כל טענותיה שזה פוגע במישהו, אז יש לה בעיה, כלומר, ברציונל. אז חלק מההיידים אומרים, ובכל זאת זה לא בסדר, אוקיי? וחלק אומרים, וואלה, אוקיי, בסדר. אוקיי, חוזר בי, תיאבון, כן, אוקיי, אז כן, לא, אז כל הקטע זה, ודאי שיש לה איפוק, בסדר? יש דברים שהיא לא אוכלת, אבל כל הדברים האלה היא מסבירה שזה פוגע במישהו.
יש לה רק שפה אחת.
זה פוגע בחיות. זה פוגע באותה תרבות שאני ניחסתי את התרבות, אוקיי? תמיד זה פוגע במישהו. אז השאלה היא לא האם יש דברים שהיא לא עושה, בוודאי שיש. השאלה זה ההסבר. שימן אומר, אני לא אוכל דג בלי סנפיר וקסקסת, כי... כן.
אוקיי, לא כי זה פוגע בו.
אבל לא כי זה פוגע בדג.
לא, זה לא הכל ברמה הבינישית. התרגום של כל המוסר...
זה שאני לא רוצה לפגוע במישהו, או...
מה זה נקרא עובד מאהבה? שבגלל שהוא אוהב את השם, אתה לא רוצה
לעשות... לא, לא. בסדר, בסדר. זה, כן.
נשים את זה שנייה מהאל, האל נמצא בשתי הצדדים של המשפחה, אפשר
לצמצם אותו, אז... אוקיי.
זה, אתה מדבר על... סוד הצמצום עכשיו? או...
זה... בואו שנייה יותר נדבר על כל הנושא הזה של החברה.
כן.
בסוף, לא יודע, קח דוגמה כלשהי על משהו שהחברה נגדו, כן, נניח, בהנחה שהאל היה סבב עם זה שלא אוכל בני אדם, כן?
אוקיי.
אגב, יש על זה
פולמוסים, אבל לא חשוב. אז אני לא אוכל תגובות, כי גם כן, כי זה מהחברה שהגעתי ממנה. כן, זה הערכים של החברה ש... כן, אפשר לקרוא לזה כמעט באותה צורה פגיעה.
לא.
אוקיי. אבל רגע, מה, בסופו של דבר, מה הבעיה שלך עם זה שהעולם המוסרי של היידי מצומצם רק לשפה של ההוגנות? יוסי.
אוקיי. אז
מה הבעיה בזה?
אני לא יכול לבוא בטענה שמבחינה מוסרית זה לא בסדר, נכון? כי זה טיעון מגלי.
נכון.
נכון? אם מבחינה מוסרית היא מכירה רק בהוגנות, אז זה שאני בא ואומר לא, אבל, אז היא אומרת בסדר, זה לא רלוונטי, הטיעון שלי מגלי, אז זה לא רלוונטי. אז מה שאני טוען בספר, כדי לעקוף את המגליות הזאת, אני אומר זה לא יכול לשרוד, מכיוון שכל חברה צריכה גם נורמות שבעצם מביאות לידי ביטוי את הנאמנות והאיפוק. אוקיי? שבלי זה חברה לא יכולה לשרוד, ועיין שם. זה טיעון מאוד...
יש לזה ראיות אמפיריות? זאת אומרת, חברה לא יכולה לשרוד, אבל כאילו, איפה זה בא לידי ביטוי במציאות?
טוב, אז אני יכול לטעון מסברה, ואני יכול להסתכל על ההיסטוריה. העובדה היא שאנשים כמו היידי, קוסמופוליטים כאלה, שכמר, שאנשים כאלה בעצם הם בקושי כמה דורות קיימים, אוקיי? כל החברות שאנחנו מוצאים.
שנייה, אבל עוד עושים.
בסדר, אז שוב פעם, ברור, זה הטענה הראשונה נגד הספר שלי כל הזמן, אוקיי? זה, אוקיי? אני אתייחס לשאלה. מה שהוא אמר, נו בסדר, זה שהם לא שורדים, אולי בכל זאת הם צודקים, ומה שאנחנו אמורים לעשות זה להתנהל כמוהם, כי הם צודקים, גם אם המחיר שאנחנו נשלם בזה שכולנו נכחדים עוד מעט, בסדר? אז מה?
לא נכחד.
אוקיי, אז לכן אני אומר, אני לא יכול לטעון טיעון מעגלי, אוקיי? הכי טוב שאני יכול לומר, זה לא עובד, בסדר? זה לא עובד. אז בוודאי שהיית רוצה שאני אוכיח שההיידי ממש מחשפה, נכון? שהיא לא בסדר. אבל אני לא יכול לעשות את זה. אי אפשר. אני צריך איזה עוגן. אני חייב להתחיל את הטיעון מאיפשהו. אז הטיעון שלי בעצם הרבה יותר שפטני מזה, אוקיי? אני אומר שזה לא עובד, ואני חייב להוכיח שזה לא עובד. מה שאני עושה ב...
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני, כן.
שנייה, תראו, קשה לנהל דו שיח עם האנשים ביחד.
אוקיי.
אז בואו ננסה לאפשר לו להשלים את הטיעון.
כמובן היה לי הרבה יותר נוח, נכון, אם הייתי יכול לראות את הסוף של הניסוי הזה, נכון? אבל מכיוון שבנפשנו הוא, נכון, זה לא איזה משהו אזוטרי בצד שאני יכול להרשות לעצמי לומר, בסדר, בואו נחכה ונראה, אוקיי? אז אני מנסה לטעון מההיסטוריה שכל מי שכן שרד, הוא ככה וככה, אוקיי? כל מי שכן שרד, יש לו עולם מוסרי הרבה יותר רחב, אוקיי? כל מי ששרד עד עכשיו, הניח שיש מושג של ג'נדר בינארי, נכון? עובדה. עכשיו, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להיכנס לזה, איפה אני רואה שהעסק הזה לא עובד. אבל תשאל אותי שאלות...
זה בדיוק מה ששאלתי.
אז תשאל שאלות ספציפיות יותר, כי זה בעצם כל הספר, זה תשובה לשאלה הזאת. אז בוא...
אז יש לנו את היידי, ש... הבית מדרש שם מצד שמאל. אני מורה, אני רגיל. בכל אופן. אז בעצם... איזה ראיות אמפיריות יש לזה שהדבר הזה לא עובד? איך אתה רואה את איזושהי הידרדרות בין היידי לבין עוד דמות שאתה ממציא לבין אמבר? מה ההבדל בעצם בין היידי שהיא הדור הראשון, ואיך החיים שלה נראים, לבין איך נראים החיים של הבת שלה?
עכשיו אתה מכוון אותי ל... כן, אוקיי. אז מכוון אותי לשאלה הזאת. למי שלא קרא את הספר, היידי היא פרוגרסיבית שנות ה-80 בארצות הברית, בסדר? שזה אומר מה שנקרא... בארצות הברית ליברלית, אוקיי? אני אסביר בדיוק למה הכוונה. יש לה בת, אוקיי? הבת שלה, קוראים לה בת שלה אמבר. אמבר סטודנטית בקולג' מאוד מאוד פרוגרסיבי בשם אוברלין. היא לומדת לימודי מגדר וכן וקולוניאליזם וכאלה דברים. בקיצור, היא מה שנקרא היום בארצות הברית ווק, אוקיי? עכשיו מה ההבדל בין היידי לאמבר ואיך אנחנו מגיעים בעצם מהיידי לאמבר? אז ככה, היידי באמת בתור ליברלית טובה של שנות ה-80 היא בעד הערכים של הנאורות, היא בעד רציונליות והיא בעד סובלנות, היא באמת בעד הדברים האלה. מה הכשל? הכשל הוא שהיא לא מכירה בכך שיש איזה חולשה בתוך הרציונליות והסובלנות הזאת. דהיינו שיש בטבע האדם נטייה לשבטיות ולסגידה, אוקיי? מי שלא מאמין לי שילך למשחק של ביתר ירושלים, אוקיי? מה זה ביתר ירושלים? מה התופעה הזאת, אוקיי?
אוקיי? או כל קבוצת כזה,
או כל ספורט. קבוצת בייסבול, אם אנחנו נדבר כבר על ספורט רציני, כן. אז עכשיו מה הקטע הזה? הקטע הוא שאנחנו נולדים שבטיים. כל אדם צריך את השבט שלו, אוקיי? אי אפשר לומר אני אזרח העולם, בסדר? זה יפה כמטאפורה, זה לא רציני, אף אחד אינו אזרח העולם, אוקיי? ובנוסף, סגידה זה הרבה יותר משבטיות, אוקיי? אנחנו, בסדר? ומה שהדת עושה, קהילה שמרנית עושה, זה בעצם למתן את היצר הפרוע הזה, אוקיי, של אדם לסגידה ולשבטיות מזיקות, אוקיי? הוא ממתן את זה. איך הוא ממתן את זה?
רגע, אבל מה זה סגידה מזיקה? איך יכול להיות סגידה מזיקה או שבטיות מזיקה? שבטיות פרוגרסיבית מזיקה? מה אתה בא לומר?
אז אני אגיע לזה שנייה. אני... כשיש לי מסורת, אוקיי, אז המסורת בעצם לוקחת את כל היצרים האלה ומסלילה אותם, אוקיי? והמסורת הזאת עברה אבולוציה של אלפי שנים, מה מזיק ומה עובד, על בסיס מה החברה יכולה לחיות, על בסיס, אוקיי? לא רק לחיות, אבל ממש לסגשג, אוקיי? ובשביל זה יש מסורת. עכשיו, מה קורה? היידי גדלה הרי במשפחה מסורתית, נכון? אז יש לה את העוגן הזה. אז היא יכולה אינטלקטואלית לדבר נגד כל זה ולומר, אני לא צריך את זה, אני אזרחית העולם, החברים שלי באים מפקיסטן ומברזיל ואני וכולי וכולי, נכון? אבל בסופו של דבר הערכים שיש בה, שהיא אפילו לא מודעת עד כמה שיש לה את הערכים האלה, הם ערכים מסורתיים שהיא למדה בבית, היא גדלה בתוך המסורת הזאת וזה, בסדר? אבל היא גידלה את הבת שלה אמבר, אוקיי, בלי כל זה. היא לא הנחילה לה שום מסורת, שום דבר שממתן את היצר. אז מה קורה? מה עושה אמבר? אמבר היא לא רק דתית, היא דתית קנאית, אוקיי? אמבר, לאמבר יש אמונות, אוקיי?
לא אמונות אבל של דת קלאסית.
אמונות אידיאולוגיות. אמבר החליטה שאין ג'נדר, בסדר? אין נשים ואין גברים, ומי שאומר את זה הוא כופר בעיקר, נכון? זה ברור שזה דת, נכון? הם פשוט מקשיבים לה איך היא מדברת ואיך היא משתיקה מי שלא מסכים איתה. אז רואים מה שקורה כאן זה הדת שכבר השילו ממנה את כל התהליך המיתון הזה של 2000 שנה של מסורת, של אבולוציה, לקחו את זה וזה עכשיו ממש חי לחלוטין, נכון? זה לא מבושל, זה פשוט דתיות לא מבושלת, ולכן היא רודפת כופרים, כופרים שלא מאמינים ב, אני יודע,
בפוליטיקלי קורקט.
מה?
בפוליטיקלי קורקט.
בכל מה שקשור לג'נדר, כל מה שקשור לאיכות הסביבה וכל זה.
אומרים שהמדע הוכרע בקשר לאיכות הסביבה, אין יותר מה לחקור.
זה לא רק זה. כל הקטע הזה של האקלים, זה לא רק אוי ובוי מה יהיה בעוד 100 שנה, זה לא הקטע. יש ממש אלילים, יש פסלים, יש תקסים, יש הכל.
גרטה, גרטה.
זה הכל עבודה זרה ממש, אוקיי? עכשיו, כל זה...
דרך אגב, גם יש חישובי קץ. זאת אומרת, תמיד חישובי הקץ של כל הרבנים לאורך כל ההיסטוריה היו בימי חייהם איפשהו. אז תמיד יש חישוב קץ, עוד 5 שנים וננבה נהפכת. מה, חבר'ה?
כן, אז מה שקורה כאן, ברגע שאתה לוקח את הדת המסורתית, אז נשאר הדת היצרית, ממש, כן.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יש את הספר של תומס סואל שלובש אותו
הבנתי, אתה מתכוון
Unconstrained and Constrained Visions.
Unconstrained and Constrained Visions. נכון, כל שמרן, הוא הרי יש לו מה שנקרא ה-Constrained Vision. לא ידעתי
ש... כלומר שטבע האדם לא ניתן לשינוי, או כן ניתן לשינוי.
כן.
והיידי ואמבר מאמינות שטבע האדם בעצמו ניתן לשינוי, חינוך מחדש, וכל הדברים האלה.
ולא רק זה, אם אתה לא מאמין שטבע האדם ניתן לשינוי, אז אתה כופר וצריכים להשתיק אותך.
כדי שחלילה לא תשכנע אנשים.
כן, וברור שההשלכות של זה הן גזענות וכו'. כן.
בוא נסתכל רגע על החיים של שמן. הכפשנו מספיק את היידי ואמבר וחבר מרותיה. אבל איך החיים של שמן נראים? זאת אומרת, שמן חי בעולם, ולכאורה היהודי הדתי 2020 לומד את ההלכה מהספרים, לומד את ההלכה במסורת הדורות, דרך בירור רציונלי של מסורת הדורות, אמנם הוא כפוף לאלוהים או כפוף למסורת, אבל הוא עושה את זה דרך ספרים. ואתה מציג שמן או יהודי הלכתי, יהודי דתי מאוד שונה.
כן, אז שמן היה בעצם כמו שיהודים היו פעם. אני חושב שהיהדות שלנו, אנחנו מכיוון שיצאנו משיווי משקל אחרי השואה, וכל היהדות שאנחנו מכירים זה היהדות של אחרי השואה, אז אנחנו טועים לחשוב שמה שאנחנו רואים זה נורמלי, אבל זה לא נורמלי, אוקיי? שמן הוא יהודי שאם הוא קרא במשנה ברורה, כתוב, וכך נוהגין וטעות היא בידם והוא רחום יחפר אבון, בסדר? אז שמן אומר, וואלה, ככה נוהגים, ככה אני נוהג, בסדר? זאת אומרת, כל זה שהמשנה ברורה חושב והוא רחום יכפר עמו, בסדר. אז יהודי אחד חושב אחרת, בסדר. אבל, אבל כל הקהילה שלי עושה ככה. ולא רק זה, צדיק כמו החפץ חיים בעצמו מעיד שככה נוהגים. אז מה אני צריך יותר מזה? אז, אז זה היהדות שלו. שמעון, שמעון הוא יהודי שמבחינתו תורה שבעל פה, זה תורה שבעל פה, אוקיי? זה ש... עת לעשות להשם וצריכים גם, גם לכתוב את תורה שבעל פה, אבל זה לא אומר שזהו, אין תורה שבעל פה, אין מסורת אבות, מה שהוא ראה הזיידה שלו עושה, מה שהחבר'ה שלו בבית מדרש עושים, זה מה שצריך לעשות. מה שכתוב בספרים, יפה, אז הוא כתב. מבחינתו, הספרים האלה אמורים לשקף את ההלכה, לא לקבוע את ההלכה.
אבל כיום, נגיד, בציבור הציוני דתי, גם כן. אין ניתותים וגם לומדים תורה מספרים. שני הדברים האלה גם מאוד סותרים וגם לא ברור איך חברה נגיד דתית לאומית מתקיימת כמעט בלי ניתותים או כמעט בלי מחיר ליציאה. זאת אומרת אתה יכול לצאת בשאלה ומה יקרה? כמעט כלום. לא צריך להוריד שטריימל, לא צריך לבוש מיוחד, מתלבשים כרגיל.
אם אתה רוצה לדבר על המצב בישראל היום...
אנחנו קצת גולשים לשם.
אוקיי, אבל אם כן, אז זה לא רק הציבור הדתי-לאומי, זה בכלל, כל הציבורים משתנים עכשיו, אנחנו רואים את זה ממש בינינו, אתה רוצה להיכנס לכל הקטע הזה?
כן.
אז תמזוג לי עוד...
אני עושה הרבה תפקידים.
כן, אז תראה, אנחנו... היית אמור לשאול את השאלה הזאת בסוף, מכיוון שאנחנו רצינו לסיים אולי באיזה נימה קצת יותר אופטימית.
אבל לי יש גם נימה לא אופטימית.
מה?
יש לי גם נימה לא אופטימית.
אוקיי, אז אם כן אנחנו נתחיל עכשיו. תראה, לפני שאני נכנס, בוא נתחיל מיהדות הגולה או יהדות ארצות הברית שאני מכיר.
מג'וש ומוטי?
כן.
אז יש כמה דמויות, זה כאילו ספר שמתואר סביב דמויות.
כן.
ולשימן יש ילדים, או סליחה, אין לו ילדים.
אין לו ילדים, הם נרצחו.
הם נרצחו, כן.
אז, אבל בכל זאת, לחברים שלו יש ילדים ויש נכדים. והמצב, לגבי המצב בחוץ לארץ, המצב בארצות הברית, אז אני לא אופטימי, ואני אסביר מדוע אני לא אופטימי, ואחר כך נדבר על המצב בארץ, אוקיי? לגבי המצב בארצות הברית, מה שקורה, כל יהודי שרוצה לשמור מסורת, אוקיי? אני לא אומר דתי, אני לא אוהב את התביעות האלה, דתי, חרדי, חושב שזה כבר לא רלוונטי, נגיע לזה עוד מעט, אבל יהודי שרוצה לשמור על מסורת אבותיו, הוא צריך להתמודד בתרבות השלטת, שהיא התרבות של היידי והיום של אמבר, נכון? וזה אומר שכדי לשרוד יש לו בעצם שלוש אופציות, אוקיי? אופציה אחת, הוא יכול להוריד את החומות ולומר אני רוצה להיות שומר מסורת וזה, אבל אני חלק מהעולם המערבי, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה להיות חלק מהתרבות הזאת וכן הלאה, אוקיי?
מודרן אורתודוקס.
מה?
מודרן אורתודוקס.
כן, בסופו של דבר או שהוא יתבולל, או הילדים שלו, או הנכדים שלו. אין לזה, בסופו של דבר, אין לזה תועלת, אוקיי? זה מאבק בלתי נגמר נגד תרבות שהיא חזקה מהתרבות שלו, אוקיי? הוא לא ישרוד, אין לו סיכוי. האפשרות השנייה היא, הוא יכול פשוט לבנות את החומות יותר גבוהות, יותר גבוהות, יותר גבוהות. הוא יכול ממש להיכנס לשטייטל שלו ולנסות לשרוד. אבל בסדר, בסופו של דבר זה חיים מאוד מאוד, אתה יודע, אין לזה אופק, זה מחניק, זה מחניק מאוד, בסדר.
כי הוא צריך כל פעם לשדר עוד ועוד ועוד איתותים, יותר ויותר גבוהים.
איתותים יותר יקרים, בדיוק, ויותר גבוהים, ויותר זה, עד שהוא חי בעולם שכולו איתותים, נכון?
והוא מתנתק לגמרי במסורת בעצם.
אני לא רוצה לספק חומר לאנטישמים, אבל מי שמכיר את זה יודע שאתה מגיע למצב, שהכל זה איתותים ואנחנו בתוך זה ביחד, אז אפשר לגנוב ולגזול ולרצוח ולאנוס, נכון? העיקר שאתה בתוך החברה שלנו ואנחנו נדאג לך ואתה תדאג.
הקהילה מעל הכל.
אוקיי? זהו, זה הדבר היחיד שחשוב, אוקיי?
והמבין יבין, והוא כתב את זה בספר.
לא, אני לא כתב, יש דברים שלא כתבתי, מכיוון שפשוט זה כואב יותר מדי, אבל מי שמכיר סיפורים שקורים שם, מכיר, אוקיי? דברים נוראים, אוקיי? של, 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 של השחטת המידות, וכאשר הדבר היחיד, בסדר, אתה חלק מהקהילה, אנחנו נדאג לך. אוקיי. והמבין יבין. אוקיי. מה?
זה
נכון, נכון. והאפשרות, ברור, ברור, ואני מכיר המון אנשים, המון אנשים שהם בעלי מקצוע ומלומדים וזה, והם אנשים דתיים, רציניים וכולי, ודאי אני מכיר, אוקיי? המון. אני מסתכל על הילדים שלהם, אוקיי? אז יש להם שניים פרחניות לגמרי, בסדר? ושניים שעזבו, אוקיי? זה המצב, אוקיי? זה פשוט קשה. עכשיו אמרתי יש שלוש אופציות, יש אופציה אחת, דהיינו לעלות ארצה, אוקיי. אבל אוקיי, עכשיו המצב בארץ שונה. בוא נתחיל מהפסימי, אוקיי? אם שם צריכים, יהודי צריך ליישב את המחויבות הדתית שלו והמוסרית שלו והמסורת שלו מול האידיאולוגיה של היידי, מול הפרוגרסיביזם וכן הלאה, אז כאן יהודי צריך כל הזמן ליישב את המסורתיות שלו מול המדינה, אוקיי? ועכשיו, כך היה המצב, זה לא המצב היום, היה מצב שהיו כאלה שאמרו שהמדינה מעשה שטן, בסדר? בזה זה נגמר.
בתרגום לעברית מעשה שטן.
אוקיי, זה מעשה שטן. ואם הוא לא היה מהנטורי קרתא וסאטמר וכל אלה, הוא היה סתם אגודת ישראל, אז הוא היה... מה? אז סתם שהציונות לא בסדר, גוזזי פיות וכו' וכו'. אוקיי? סתם אם לא בסדר, אנחנו לא ציונים, אנחנו נמצאים כאן מכיוון שזה ארץ ישראל, אבל זה לא מדינת ישראל.
זה היה מצב פעם.
אוקיי?
זה פעם.
נתפס בארץ ישראל. אוקיי? עכשיו, זה מה שהיה. אוקיי? ומולם, מי עמד מולם? מי שעמד מולם, היו אלה שהמדינה, כדי ליישב את המסורתיות שלהם, הדת שלהם, האמונות הדתיות שלהם, עם העובדה שפתאום צצה לנו מדינה, אז בסדר, אז אמרו בסדר, אוקיי, אז המדינה קדושה, יסוד כיסא השם בעולם, ראשית צמיחת גאולתנו, בסדר?
זה מזכיר כל מיני אידיאולוגיות מתקופות...
לא, אני
לא רוצה לספר כותרות.
אני בכוונה,
אני אומר את זה.
אני בכוונה לא משתמש במילה הזאת, ואני לא אשתמש במילה הזאת, אוקיי? אבל המבין יבין.
סטייטיזם, אבל זה סטייטיזם, זאת אומרת המדינה היא המוסר, והמוסר זה המדינה, ויש איזושהי התיישבות ביניהם. כן,
תקרא לזה ממלכתיות.
כן, ממלכתיות.
אוקיי, אוקיי, ממלכתיות זה מילה יפה.
כן,
נכון. כל אחד מוכן להיות ממלכתי, נכון? אף אחד לא רוצה להיות המילה האחרת, נכון? ממלכתי, בסדר. אוקיי, עכשיו מה שקרה, אוקיי, זה לא קורה בארצות הברית. בארצות הברית הלחץ של היידי ושל אמבר גורם לכך שמה? שמתפצלים יותר ויותר, נכון? אלה מתקרבים יותר לתרבות המערבית ואלה מתרחקים יותר, נכון? מה שקורה בארץ ב-20 שנים האחרונות, ואנשים לא שמים לב לזה מכיוון שזה פשוט מסביבנו, אוקיי? שים לב שהחרדים כבר לא ממש אנטי-ציונים, אוקיי? אולי יש עדיין את הרטוריקה הזאת, אוקיי? אבל לא ממש אנטי-ציונים, אוקיי? אם תבדוק אגב בסקרים את הדעות הפוליטיות לפי מגזר, חרדים הם הקבוצה הכי ימנית במדינת ישראל, אוקיי? אוקיי, עכשיו, זה לא בדיוק...
זה גם הנאמנות האחרונה של דרעי לנתניהו ושל ליצמן לנתניהו.
נכון, נכון, אוקיי. אנחנו לא בתקופה של...
שנות ה-60.
לייבל וייסביש ומוישה הירש, נכון? אוקיי, עכשיו, אם נסתכל על החילונים, אוקיי? החילונים פעם חשבו בסדר שהסוציאליזם החילוני, בסדר? כובש את העולם, וזה העתיד, וכל הדוסים האלה, בסדר, זה...
לכן בן גורן אפשר להם לא להתגייס.
נכון, נכון, בסדר, זה ככה, אוקיי?
תופעה חולפת.
נכון, בדיוק, תופעה חולפת שאפשר סתם, אוקיי?
גן חיות. כן. אפשר ללכת, להסתכל במאה שערים, לראות ככה פעם נכון. חיו יהודים?
זה לא המצב, אוקיי? זה לא המצב. יש עדיין כמה כאלה שכותבים נגדי בעיתון הארץ, הם עדיין קיימים, אבל בשנות ה-80 של החיים, אוקיי, אין להם הרבה אופק. עכשיו, אבל אם נסתכל על הנכדים שלהם, הם לא שם, בסדר? אני לא אומר שהם ממלאים את בתי המדרש, אבל זה לא העניין, אוקיי? זה לא הקטע.
כלומר, אתה אומר שהאנטי ירד?
האנטי ירד לגמרי, אוקיי? האנטי ירד לגמרי, והנכדים, אוקיי, של הברנרים או הווילנרים, אם יש להם נכדים בכלל, והם הם בארץ בכלל, והם הם יהודים בכלל, הם כבר, מה יש לנו נגד המסורת של עצמנו? זה לא הגיוני, נכון? הם לא מבינים את המרד הזה, מכיוון שהם לא ברחו מאיזה שטייטל, נכון? זה לא רלוונטי להם.
גם יש להם בורות מאוד גדולה, הם לא מכירים את המקורות, אז אין להם נגד מה להיות יותר מדי.
לא, זה לא רק זה, זה לא...
לא, אני אומר את זה כמורה בבית ספר, זאת אומרת, יש בורות כל כך גדולה, שאתה אומר, תמיד לפעמים שיש איזה מישהו אחד עם אנטי, נגד מה אתה אנטי? אז הוא אומר לך, זה 2.5 סיסמאות, ואתה אומר לו, איפה זה נמצא בכלל לדברים האלה שאתה אומר? הוא אפילו לא יודע לפתוח ספר.
כן, אוקיי, בסדר, בכל אופן... המסורת היהודית עכשיו במדינת ישראל באוויר, נכון? זה סוג של ברירת מחדל, גם מי שלא ממש מחויב, אבל היהדות הפכה להיות, אנשים לא שמים לב לזה, אבל החגים וכל זה חלק, זה באוויר, נכון? גם מי שלא מחויב ולא דתי ולא מאמין ולא זה, זה פשוט, זה שם, נכון? ואם הוא לא אנטי, אז הוא פשוט יכול לזרום עם זה. וכמובן, גם אלה שהאמינו פעם ביסוד כיסא השם, שהמדינה יסוד כיסא השם בעולם, אז בסדר, היה אוסלו, היה התנתקות.
קיבלו כפה.
אני לא רואה הרבה אנשים שמדברים איתי על מדי צהל כבגדי כהונה לאחרונה, כלומר זה כבר כמה שנים עברו מאז שאני שמעתי את הביטוי הזה, אם כי אני מלא את זה כל הזמן סתם על מנת לקנטר.
אז אני רגע אשקף, זאת אומרת בעוד שאתה רואה שבארצות הברית המגמה הולכת לשני צדדים קיצוניים של או התנתקות או השתלבות, בישראל אתה רואה איזה מין התפלגות נורמלית?
בדיוק, מה שקורה בארץ עכשיו זה אם פעם היו שטנצים, נכון? אני זוכר כשאני עליתי לפני המון המון שנים, אוקיי? אז היו שטנצים, היו חרדים שחושבים ככה, היו דתיים לאומיים שחושבים ככה, היו חילונים שחושבים ככה, אוקיי? היו ספרדים מסורתיים שאף אחד לא דיבר עליהם, נכון? הם כאילו לא, אוקיי? אבל היו שטנצים כאלה, נכון? ואם באת ממקום אחר ופשוט לא גדלת על אחד מהמשבצות האלה, לא ידעת מה לעשות עם עצמך. נכון? פשוט לא היית שייך לשום מקום, אוקיי? היום זה לא, אין המשבצות האלה, זה כבר לא קיים, מה שיש זה התפלגות נורמלית, אבל הנה יש אירוניה בדבר הזה, נכון? אנשים אומרים לי לא, דווקא נראה לי שיש הקצנה, מביאים לי סיפורים מהפלג או מאלה שהם אנטי הדתה, נכון? כל הסיפורים האלה, זה הקצנה, דווקא זה לא, מה שקורה כשיש לך התפלגות נורמלית, אוקיי? מה שנקרא עקומת פעמון, אוקיי? מה? אז בדיוק, אז יש זנבות, אוקיי? אז יש, בהתקלבות נורמלית יש גם זנבות, ואנחנו כל הזמן שומעים מהזנבות, כל הזמן אנחנו שומעים, למה?
זה מה שעושה כותרות.
זה מוכר עיתונים, בדיוק, אז אנחנו שומעים כל הזמן על אידיוט אחד ברמת תל אביב שנגד הדתה, ושני אידיוטים במאה השערים שהם מהפלג. אוקיי,
שתולים דגלי פלסטין באמצע הרחוב.
כן, כן, זה כל הסיפור, אבל העובדה היא שאנחנו מתמרכזים, מה שנוצרת כאן תרבות יהודית ישראלית שאינני יודע מה יהיה בסופו של דבר, אני לא יודע, אני שמרן, אז אני אומר בוא במקום להנדס את זה, בוא נראה איך התהליך הזה יתפתח, אני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד, מתגבש כאן איזה משהו שרוב רובם של הציבור יוכל להזדהות איתו. זה יחמיר יותר וזה יקל יותר, זה יזדהה יותר וזה פחות, אבל נוצר כאן משהו.
לפני שאני מעביר את השרביט של השאלות לקהל, אני רוצה קצת לצחוק על הדתיים לאומיים. ואתה אומר בספר שיש איזו נטייה בציבור הדתי לאומי לרצות להיות איזה גשר, ועל הגשרים האלה שהציבור הדתי לאומי בונה, אף אחד לא עובר.
נכון.
זה עצוב, חבר'ה, זה עצוב.
אגב, באנגלית זה עוד יותר טוב, אוקיי? Nobody's buying the bridge they're selling, באנגלית זה. זה יותר טוב. אבל, רק שנייה, אני רק ענה על השאלה שלו, ואז אקח שאלות. כן, הטרגדיה של הציבור הדתי-לאומי, אני זוכר פעם, היו אומרים, יש חרדים ויש חילונים, ואנחנו הגשר ביניהם, אנחנו הגשר.
המקף.
זה בדיוק העניין. הבעיה היא שיוסף בורג אמר, אוקיי, הוא אמר, הכי חשוב בדתי-לאומי זה המקף, אוקיי? אבל משהו לא הבין, שבגלל המקף הזה הם לא היו גשר. מדוע? כי אם אלה דתיים אבל לא ציונים, ואלה ציונים ולא דתיים, אז הגיוני שמי שגם דתי וגם ציוני יהיה גשר. אבל מי שיש לו את המקף הזה, והדת שלו היא בעצם לא דת, היא לאומיות, אוקיי? והלאומיות שלו
קידוש הלאומיות.
היא לא לאומיות, היא דת. אוקיי? אז הלאומיות לא לאומיות, והדת לא דת, מכמעט שזה בעת דת, לאומיות או לאומיות דת. זה המקף, אוקיי? בגלל זה זה לא עבד, אבל בסדר, עברנו את השלב הזה כבר, אבל עכשיו לדעתי, אנחנו כבר, הציבור לא זקוק לגשר הזה, אוקיי? מכיוון שאנשים פשוט מתקרבים, הם לא זקוקים לגשר הזה באמצע, חוץ מלדרוס עליהם.
כן. Okay.